אנחנו ממשיכים בספר הקדוש, ספר דברים מאת הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בפרק למד. תודה רבה. פרק למד בפרשת התשובה, והגענו אל פסוק ג', אבל אני אתחיל עוד פעם מפסוק א', והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך. יש פה לשים לב שהכללה והברכה מתוארים, אם אפשר להדליק את המזגן שיפעל גם, הברכה והכללה מתוארים כאן כדברים שיתרחשו בוודאות. אף על פי שמבחינה אבסולוטית אין הכרח לומר את זה, גם אנחנו יודעים שהבחירה החופשית בנויה באופן כזה שהאדם יכול לעשות או שלא לעשות, כך שהברכה והכללה אינם הכרח, אבל אפשר לומר שבקנה מידה של היסטוריה ארוכה בלתי אפשרי שלא יתממשו הברכה והכללה. אז נגיד, אפשר לומר, בטווח חיים של יחיד או של יחידים או של כמה דורות אין דטרמיניזם, אבל בהיסטוריה לאורכה של אלפי שנים יש דטרמיניזם קולקטיבי, ואז ברור שיבוא עליך הברכה והכללה אשר נתתי לפניך. והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. למה זה להשיב אל הלב? זה לא כל כך הסברנו. להשיב אל הלב זה מה שנקרא חשבון נפש, שהאדם מתבונן, ושבת, והתוצאה תהיה, ושבת עד השם אלוהיך. ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. מה המשמעות של ושבת עד השם אלוהיך? יש, מה שדיברנו בפעם שעברה זה מה זה ושמעת בקולו. הקול שלו זה הקול הקורא לך לעשות מעשה, לשוב לציון. אבל מה זה ושבת עד השם אלוהיך? יש בכלל שאלה לגבי מצוות התשובה. אם בכלל יש מצווה או אין מצווה, זו שאלה אחרת. אבל התשובה, מה היא? למשל, ביחס לתשובה הדתית, אדם לא הניח תפילין. מה זה לעשות תשובה? להניח תפילין, לא נכון. גם לא נכון. לעשות תשובה, הנחת התפילין היא התוצאה של החזרה בתשובה. אבל החזרה בתשובה היא קודם כל אל השם. כלומר, לא כתוב ושבת אל מצוות השם אלוהיך. כתוב ושבת עד השם אלוהיך. וממילא, ועשית את כל מצוותיו, כמו שכתוב בפסוק ח'. זאת אומרת, הקיום המעשי הוא התולדה של מהלך פנימי, של שיבה אל השם. כן. בוודאי. יש לפעמים שאדם הרהר תשובה, ולא מספיק להוציא את זה לפועל. למשל, הנותן קידושין, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. למה? מקודשת. מקודשת, למה? משום שירהר תשובה. ירהר תשובה, זה כבר תשובה. אז מהבחינה הזאת, התשובה היא הדבר הקל שבקלות. כן, כך אומר הרב קוק באורות התשובה. מצוות התשובה היא הקלה שבקלות. מצד שני, הקשה שבקשות, כי כדי להוציא אותה אל הפועל ממש, את צריך הרבה עבודה, והיא עוד לא יצאה לגמרי אל הפועל. אז יש פה משהו דו-ערכי. אבל ושבת עד השם אלוהיך, צריך קודם כל לשוב אל השם. הנחת היסוד היא שהחטא מרחיק מקרבת השם. יוצא לפי זה שמדוע אני רוצה לחזור בתשובה? לא בגלל שאני חושש מן ההשלכות של החטא, אלא בגלל הריחוק שיש לי מאת השם, ולכן אני שב אל השם כדי להיות קרוב אליו. אבל כיוון שאני רוצה להיות קרוב אל השם, ואני חש שהחטאים שלי מעכבים את השיבה הזאת, לכן אני גם נותן אל ליבי לעשות תשובה. כלומר, סליחה, לתקן את המעשים. זאת אומרת, בגלל שאני עושה תשובה, אני גם מתקן את העבירות. את זה הסביר יפה הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה אשר לו. כותב, כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה. אם עבר אדם על אחת מהן, כשיעשה תשובה. וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. שימו לב לביטוי הכפול. כשיעשה תשובה, וישוב מחטאו. אז ישוב מחטאו, אני יודע מה זה. לא הנחתי תפילין, עכשיו אני מניח תפילין. זה קרה לשוב מחטאו. אבל כשיעשה תשובה, למה התכוון הרמב״ם? אגב, מעניין שגם הרמב״ם לא ציין את הביטוי, יעשה תשובה, או חייב לעשות תשובה. לא כתב כך. אלא כתוב, כשיעשה תשובה. שמבחינתו של הרמב״ם זה מורה שהתשובה היא צפויה. זאת אומרת, זה תהליך טבעי. שהכרחי שיתרחש בנפש. כן.
הייתכן שיש אדם שלא צריך לחזור בתשובה כי...
יפה, אתה שואל...
זה מוגזם השאלה הזאת, אבל אתה...
לא, אני חושב שאתה שואל שאלה יפה. זאת אומרת, אתה שואל, אולי יש אדם שלא צריך לעשות תשובה.
כי אני רואה רוב העם הוא נגיד ב-60%. אז למה שאני אהיה 80? מספיק לי 60.
נגיד ככה, אני רוצה פה להוסיף, אני רוצה לומר שאפילו מי שחטא צריך לעשות תשובה. זה מובן מה שאני אומר? אפילו מי שחטא, כלומר החטא הוא הזדמנות לעשות תשובה, אבל הוא לא ההזדמנות היחידה. האדם עושה תשובה תמיד. כלומר, מי שיודע מהו המעמד של הנברא מול הבורא, יודע שהנברא עומד בריחוק. אז עצם העובדה שאני עומד בריחוק, אני רוצה לשוב, אני רוצה להתקדם. זאת אומרת, דווקא צדיקים גמורים שאין להם חטאים, הם יותר מודעים לצורך שלהם לעשות תשובה, מאשר מי שחטא, בגלל שהחטא מטמטם את הלב, ומכיוון שהוא מטמטם את הלב, האדם עשוי לחשוב שהוא לא צריך לעשות שום דבר, שטוב לו במצבו. מה שאין כן, כשהאדם הוא זך עד השכל, וזה בגלל שהחטא לא טמטם את ליבו, אז הוא מבין שהוא צריך לעשות תשובה. אגב, גם לגבי אורך התשובה, מי שהתשובה שלו היא בגלל המרחק מאת השם, כמה זמן תימשך התשובה שלו? אין סוף, כי תמיד יש מה להתקדם, כי זה תשובה של הזהות. לעומת זה, מי שהתשובה שלו היא בגלל תיקון החטאים, מתי תיפסק התשובה שלו? שיגמור לתקן את החטא. זאת אומרת שבמקום שבעלי תשובה עומדים, דהיינו שהם מפסיקים את התהליך של התשובה, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, הם ממשיכים לשוב תמיד. ברור? כן. מה?
חזרה בתשובה זה פועל של המעשים, הכוונה זה פועל יוצא של רצון להתקרב לקדוש.
נכון, נכון. וישבת עד השם אלוהיך, ואחר כך ושמעת בקולו ועשית כל מצוותיו.
ההתקרבות פה היא מאוד ספציפית למעשה מסוים.
לא, אז לפעמים היית... לפעמים ההתקרבות היא באה בעקבות מעשה מסוים. כלומר, האדם חש את הריחוק מאת השם בעקבות מעשה ספציפי. אבל זה לא את המעשה הספציפי שהוא רוצה לתקן, הוא רוצה לתקן את הריחוק.
אז
אם
זה ככה,
אז
בסופו של דבר הכל יוצא, הוא לא צריך לתקן את המעשה הספציפי,
לתקן מעשה אחר. אבל המעשה מעכב אצלו. המעשה מעכב, הוא חש כבדות. זה כמו נגיד אדם שמעשן. לא מרגיש שזה מזיק לריאות שלו, אבל יום אחד הוא צריך לרוץ, הוא מרגיש שכל הסיגריות שהוא ישן מעכבות אותו. כל זמן שהוא לא מנסה לרוץ, הוא לא מרגיש את זה. אז בדיוק כשאדם מתחיל להתקרב אל השם, פתאום כל החטאים שהיו עושים לו עצור.
אני מדבר על
מה
שהרמב"ם אומר, שחזרה בתשובה מלאה, שבאדם מגיע לאותה סיטואציה, אותו דבר, אותו...
אז זה משהו אחר. זה ביחס לחטא. כן, נו, אז מה? זה נושא אחר, לא הזכרנו את הרמב"ם הזה.
אבל יכול להיות שאדם לא הגיע לסיטואציה הזאת.
נכון.
אתה עוד תיקן את המחרק הזה,
ואו לידי ביטוי במחרק. אולי, אולי, גם לא חייב לבוא לידי ביטוי. לא, יש הבדל, מה שאתה מדבר כאן זה מה ההגדרה של תשובה גמורה. מה זה תשובה גמורה? תשובה שהיא עומדת במבחן הרצון, כן? שיש לו אותה סיטואציה לעשות את החטא ולא עושה.
הרצון ספציפית
או? כן, כן, כן. ביחס לחטא מסוים, כן.
כאילו, עדיפות של הצדיקים על
בעלי תשובה. בוודאי,
בוודאי.
אמרה
שמביאה את זה, זה
משמעות הפוכה. נכון. אז איך זה מסתדר? מה אתה אומר? יש פה סתירה בין שני מקורות. מצד אחד, אני אמרתי שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, זה למעליותה של הצדיקים. ואילו הגמרא אומרת שזה דווקא פלוקתה שמה בין רבי יוחנן לבין רבי אבאו. אני כמה שאני זוכר. כן. אז נשאלת השאלה, איך אני אומר דבר כזה? תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. מה זה אומר? שכאשר האדם עושה תשובה, ובהתחלה המוטיבציה שלו זה לחזור בתשובה מן החטא. הוא רוצה לתקן את החטא. אבל אחרי שהוא מתקן את החטא, נחשף הצדיק הגמור שהיה בקרבו שמעולם לא חטא. תהיתי? כלומר, בתוך החוטא מסתתר צדיק. רק הצדיק הזה מעוכב הופעה. אז אחרי שהוא יגמור להיות בעל תשובה, הוא יהפוך לצדיק גמור. ואז הוא יעלה ליותר מאשר הצדיק הגמור שלפני כן. כך שישנה סינתזה בין שתי ההכרות. דבר נוסף, דבריי גם נאמרו במידת מה על ידי רבי יעקב, אני חושב. מישהו אבן שועב. רבי יואל אבן שועב. כן, רבי יואל אבן שועב, תלמיד הרשב"א. בדרשותיו, אז יש מקום אחד שמפרש כך גם כן. אז מה תגיד, אבל זה סותר את הגמרא. לא, אבל בסדר, אבל זרקתי את האחריות על מישהו אחר, אז זה בסדר. גם הרב אשכנזי ככה יפרש. וכך משתמע גם מאורות התשובה, שהתשובה העיקרית היא התשובה של הזהות, לא התשובה על אחת. יש את תיקון אחת. כן, בבקשה. כן.
לא, בוא נגיד, אני מבין מה זה לחזור בתשובה כשאתה לא מקיים בכלל מצוות ואתה מחליט להפוך לאדם שמקיים מצוות. אבל אם מאיזושהי סיבה נשתקך מהמצווה ממך, אז לא שהפכת להיות רשע. זאת אומרת, מה שאני מנסה לשאול, ואמרת שלהניח תפילין זה לא החזרה בתשובה, זה איזשהו אקט של...
שזה תולדה של החזרה בתשובה.
אוקיי, אז מה זה אומר? עבור
אותו בן אדם לחזור בתשובה, כי הרי ממנו
הוא לא
יחזור
על זה בטח
חופה מבא,
הוא ימשיך לקיים את המצוות.
אז מה זה אומר מבחינת? בוא נסביר לך משהו. שאלתך בנויה על המשמעות של המילים חזרה בתשובה בעברית המודרנית. כלומר, בעברית המודרנית הישראלית, כשאומרים שמישהו חוזר בתשובה, הכוונה שאדם היה חילוני הופך לדתי. אבל לפי ההלכה זה בדיוק הפוך. החילוני הוא לא חוזר בתשובה. כי כדי לחזור בתשובה, אני צריך להיות במצב של מודעות לזה שאני מחויב במצווה, שאני מרדתי בזה וחזרתי בי. זה נקרא תשובה. מה שאין כן, אם מעולם לא הייתה לי מודעות, דיינו, נגיד, הייתי חילוני, תינוק שנשבע וכדומה, לפי הלכה זה לא נקרא לחזור בתשובה. זה נקרא לקבל על עצמו תורה ומצוות. אבל התשובה דווקא היא עבור מי שידע ועבר, בין בזדון, בין בשוגג, לא משנה, כן, זה כבר,
ברור. אבל איך עושה?
איך האדם עושה תשובה? למשל, אדם החליט לעשות עבירה. הוא יודע שאסור לעשות את העבירה, והוא עושה אותה בכל זאת. הוא יודע שאסור.
או שבשוגג עבר.
גם שוגג זה נקרא יודע. כלומר, יש הבדל בין שוגג לבין אנוס. שוגג הכוונה, למשל, שאני יודע שהדבר אסור, אבל שכחתי לרגע. זה התרשלות. אז החטא הוא ההתרשלות. לעומת זה, מי שלא יכול היה שלא לעשות את החטא, או שמעולם לא למד על החטא, זה לא נקרא חטא בכלל. מובן? הוא לא צריך לעשות... מי? החוטא?
כן, עשיתי עכשיו, שכחתי ופתאום נזכרתי בזה.
אז נשכח, צריך לעשות... איך עושים תשובה על
חטא? מה
אני עושה בעולם? זה פשוט מאוד. שלושה דברים. חרטה. וידוי וקבלה לעתיד, זה נקרא לעשות תשובה. כשאדם מתחרט שהוא עשה את העבירה.
זה בתוך הלב.
כן. והוא וידוי בפה, וקבלה לעתיד שלא יעשה זאת.
יש נוסח לוידוי הזה או ש...
כן. אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ושבתי ממעשיי, ולעולם אני שב לדבר זה. זה פשוט. וזה יש הלכות תשובה להרמב״ם, פרק א'. טוב, ובכן, בואו נחזור לפסוקים. שלום, לגבי פירושו של הרב, לגבי מקום שבעלי תשובה וכו'. נראה כי הדבר נאמר לגנאי, ההפך מהפירוש המקובל. זה נכון. אבל צריך לדעת שאף על פי שזה ההפך של הפירוש המקובל, זה נמצא בעומק הפירוש המקובל. כי הרי מה אומרת הגמרא? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים מינם עומדים. הצדיק הגמור, איפה הוא נמצא? הוא נמצא גם בתוך הבעל תשובה עצמו. אלא שכל זמן שאדם לא תיקן את החטא, הצדיק הגמור שבקרבו לא יכול היה לבוא לידי ביטוי. ולכן הוא בינתיים עסוק בלהיות בעל תשובה. ואז הוא יעמוד מתשובתו ברגע שהוא יסיים את תיקון החטא. מכאן ואילך, הוא הופך להיות צדיק גמור, שבעצם מתגלה הצדיק הגמור שהיה חבוי בקרבו, ופורץ יותר. ואז אינו יכול לעמוד. וזה יותר גדול ממי שהיה רק צדיק גמור מלכתחילה. אז כך שעשינו סינתזה בין שני הפירושים, ונדמה לי שהדברים נמצאים גם אצל רבי יעקב, לא, יואל, אבן שועב, תלמידי הרשב"א, שכתב כך בדרשותיו. תגידו, אבל זה עדיין סותר את הגמרא, כן, אבל זרקתי את זה על מישהו אחר. כן. מה? גם הרב אשכנזי אמר באמת את הפירוש הזה, כן. גם זה ככה עולה מאורות התשובה גם. שזה הסיום של התשובה של הזהות, שהיא קודמת לתשובה על החטאים. כן. כן, בבקשה. יש הלכה ברמב״ם, שאם תלמיד שואל עוד פעם, צריך לענות לו עוד פעם. זה הלכה ברמב״ם. הלכות תלמוד תורה. כן. מה זה, מה ההבדל בין ושבת עד לבין ושבת אל? כן, שבת עד זה פחות מילה, שוב אל. זה בתשובה מיראה, זה בתשובה מאהבה. כן, זה הכוונה. כי באהבה יש רצון של התמזגות. ביראה יש רצון של ריחוק. לכן יש עד ואל. טוב, בואו נמשיך. ושבת, אני בפסוק ב', כן? ושבת עד השם אלוהיך. ושמעת, ושמעת, סליחה, בקולו. מה ההבדל בין ושמעת לבין ושמעת? ושמעת, זה עבר, ושמעת, זה עתיד. הכל תלוי בהתאמה. מה עדיף? להיות אדם חילוני שלעולם לא ראה צורך להתעמק בענייני התורה וחי את חייו בטעות, או אדם שהתעניין, למד, אך התבלבל מרוב ריבוי הדעות והמשיך לחיות את חייו כמקודם. כלומר, האם עדיף תינוק שנשבע או דתל"ש? דתי לשעבר. כן? יש דתל"ש, יש ממל"ש. אתה יודע מה זה ממל"ש? ממלכתי לשעבר. יש כל מיני כאלה, בעקבות ההתנתקות היו גם ממל"שים. יש גם, יש כל מיני ורסיות, היום יש דתילוני, וכל מיני, זה... כל מיני. מה עדיף? ריבונו של עולם יודע מה עדיף. כלומר, אם אתה שואל מה ההלכה, ההלכה היא שצריך לקיים מצוות. אבל אם אתה מדבר על מה עדיף בפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יש לו השיקולים שלו. את מי הוא מקרב, את מי הוא מרחק. כמו שפעם היה אדם שאמר שהוא לא מאמין באלוהים. אמרו לו, לא נורא, העיקר זה שהוא מאמין בך. כן, מה אתה אומר?
אני הייתי אומר בחור כזה, תיוולד פעם שנייה ואז תדע מה עדיף.
יפה. יפה, אני אשלח לו את ההצעה. טוב, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. למה לא כתוב ובכל מאודיך? כי מדובר על שיבת ציון. שיבת ציון יש לה היבט כלכלי, כן? אנו בנו ארצה, לבנות ולהיבנות. אפילו השיקום הכלכלי של האומה, זה החלק מהעניין. לכן זה לא בכל מאודיך. זה כמו שגם כן בקריאת שמה ראינו. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה מאודיך? אפילו נוטל את ממונך, נכון? בכל מאודיך, שאדם מקריב את ממונו בשביל אהבת השם. אבל בפרשה שנייה, אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ולא כתוב ובכל מאודיכם. ונתתי מטר ארצכם בעיתו. זאת אומרת, תהיה רווחה כלכלית. אז ברור, אם כן, לא, בשביל הכלכלה אני עובד את השם באהבה. אז אי אפשר לכתוב בכל מאודיכם. אז בכל לבבך ובכל נפשך. ושב, השם אלוהיך את שבותיך וריחמך. הגענו, אם כן, לפסוק ג' ושב, וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. עכשיו יש פה, הביטוי כאן הוא ביטוי מאוד מיוחד. דיברנו על זה בפעם שעברה. ושב השם את שבותיך, כביכול שגם הקדוש ברוך הוא שב. הוא שב יחד איתך. מה זאת אומרת הוא שב יחד איתך? יחד עם שיבת ציון, יש גם שיבה של השכינה. יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נמצא כביכול בגלות, ואנחנו יוצאים מן הגלות כדי להוציא אותו מן הגלות. כמו שאמר יעקב אבינו, לישועתך קיוויתי השם. מה זה לישועתך? מי צריך ישועה? הקדוש ברוך הוא כביכול הוא זה שזקוק לישועה, ולכן עיכוב הגאולה זה גם עיכוב גאולת השם, מה שחמור. אבל הביטוי הזה, ושב השם, נאמר בעוד כמה מקומות בתנ"ך. כן, רש"י מאיר על כך. הוא אומר, ואף בגלויות שאר האומות, אני קורא כאן ברש"י, ואף בגלויות שאר האומות מצינו כן, ושבתי את שבות בני עמון. ושבתי את שבות בני עמון. אני צריך להגיד, והשיבותי את שבות בני עמון. אז מה פירוש ושבתי שבות בני עמון? שכביכול, השכינה יוצאת מן הגלות כשהאומות שוות. עניין. זאת אומרת שיש כמין תשובה קולקטיבית, גם של אומות העולם. מעניין, אבל למדנו שאין שכינה אצל אומות העולם.
מה התשובה של אומות
העולם? למשל, בני עמון יוצאים גם הם לגלות, ושבים אל ארצם. הנביא אומר שזה יקרה. כן?
ואיזה משגורם
לעם ישראל עצור? כתוב, הרבה עקרות נפקדו עמה. כן, באמת מעניין שבאותה שנה שבה קיבלנו את עצמאותנו, הרבה מדינות קיבלו את עצמאותן. הרבה עקרות נפקדו עמה. כל הימים נקראו עם ים סוף. כן?
תמורת ברכות, פרק רביעי. משמע שזה יקרה במקביל, וזה אחרי שרבי ישוע בא לגליל. הוא אומר, ושבתי את שבות עם ישראל, והוא אומר, ושבתי את שבות בני עמון.
נכון, זה לא... כן, נכון. זאת אומרת שיש מקבילה, נכון, במסכת ידיים. זה משנה במסכת ידיים. כן, מובן במסכת ברכות, פרק רביעי. אז עכשיו השאלה היא, אם כך, זה אומר ש... אבל זה שיש כביכול שכינה אצל אומות העולם, והרי למדנו שאין השכינה שורה אצל אומות העולם. אז מה זה אומר? זה אומר שהיא שורה בנסתר. זאת אומרת, בתוך המהלכים ההיסטוריים של האומות, יש גם כן איזה מהלך של השכינה, אבל שאיננו גלוי, אבל הוא קיים. וזה מתגלה כאן דרך התשובה של עם ישראל. כן.
אתה לא יודע שזה אותו סתר שלו.
כן, זה קשור לשר של אותה אומה. שלום ובוקר טוב. בהמשך להסברו של הרב על המושג ההלכתי של החוזר בתשובה. אפשר לומר שאפיקורוס זה רק אחד שיודע את כל התורה וכופר בה, ומי שאינו יודע את כל התורה וכופר, לא ניתן להגדירו כאפיקורוס. זה קצת קיצוני, אבל יש בזה משהו. הם מספרים על... בחור באיזה עיירה, בעיירה היהודית במזרח אירופה, תמיד עשיתי פורים ככה, עוד מעט יבוא עגלה והסוסים וזה. אז הוא, יש לו כל מיני שאלות, מוטרד מאוד, ואז הוא מחליט שהוא עוזב את הדת. אבל הוא צריך ללמוד קצת אפיקורוס, הוא שמע שבעיר הגדולה יש אפיקורוס מפורסם. אז הוא בחרדת קודש, הוא הולך ללמוד אצל האפיקורוס המפורסם. הוא שואל ברחוב, איפה גר פלוני? אף אחד לא רוצה לענות לו, כולם יודעים שהוא אפיקורס, כן? מזעזע, טוב, בדלת ברירה, עושה, הבחור נכנס כדי לנוח, קצת בבית המדרש, והוא רואה שם אדם עם ערימה של ספרים, לומד בשקידה, והוא אומר לו, אתה יודע איפה גר האפיקורס פלוני? כן, זה אני. אז הוא אומר, כן, באמת זה אתה, אז מה אתה עושה פה? אני לומד. אז... ואז באתי ללמוד אצלך אפיקורסות. נו, אתה למדת גמרא, משנה, תנ"ך, משהו? לא, לא למדתי. אז אתה לא אפיקורוס, אתה בור. כן, כן, ברור. יש פה עוד שאלה, אבל קשה לי לראות. רבנו, אמרת שעד זה פחות. כשנשמע שעד זה כמו עד אותו מקום, ואל מציין כיוון כללי. אז למה זה ככה? אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. כי... אם אני רוצה להגיע אל מקום פלוני, נכון שאני רחוק, אבל המטרה היא להיות שם. אבל עד זה לפעמים מה שאומרים עד ולא עד בכלל. נכון? טוב, איפה היינו? אם יהיה, ושב וקיבצך בכל העמים, אשר פיצך שמלוך שמה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים. משם, מה זה קצה השמיים? כן, קצה העולם, זה הכוונה, יפה. משם... כן, אפשר לומר, זה ביטוי כזה, ביטוי שירי קצת, כן? משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם ייקחך, והביאך השם אלוהיך לארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך והרבך מאבותיך. כתב הרמב״ם, שאחד מעיקרי האמונה של היהדות זה האמונה במשיח. שאני שאלת השאלה, איפה כתוב משיח בתנך? כמו שלמשל על עולם הבא, עולם הבא גם אחד מיסודות האמונה, איפה כתוב עולם הבא בתנך? כן, יש הרבה דברים שהם טריוויאליים עבורנו, שנראה לי, פתאום כשאנחנו מסתכלים במקורות, אנחנו רואים או שזה כמעט לא קיים, או שזה נדחק לפינה, או שזה אפילו לא כתוב. אז יש את השאלה, איפה כתוב על משיח בתנך? תשובה, כתוב הרבה. באמת, כתוב הרבה בתנך, על זה שיעמוד מלך מבית דוד ויגאל את עם ישראל, זה כן כתוב. בירמיהו זה כתוב הרבה וכו'. אבל איפה זה כתוב? בתורה, בחמישה חומשי תורה. כותב רבנו הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י' א', כל מי שאינו מאמין בו ואינו מצפה לביאתו, לא בשאר נביאים הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו, שהרי העיד עליו הכתוב. מעניין. איפה הרמב״ם מצא שהעיד הכתוב על המשיח? כותב הרמב״ם, יש שלושה מקומות. בשלושה מקומות בתורה שבכתב כתוב על המשיח. מה הם שלושת המקומות? אחד בספר במדבר, שניים בספר דברים. והראשון שהוא מביא זה המקור שלפנינו. שהרי העיד עליו הכתוב, ככה כותב הרמב״ם, שהרי העיד עליו הכתוב, שנאמר, ושב השם את שבותיך וירחמך ושב יקבצך מכל עמים אשר יצחה השם אלוהיך שמה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים ושב יקבצך השם אלוהיך ומשגרך ויביאך השם. עד כאן הציטוט של הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, תראו, משיח כתוב. בפסוקים, ג' ד' וה. לא יודע, אני הסתכלתי, חיפשתי את המילה משיח, לא מצאתי. על מה הפסוקים האלה מדברים? על קיבוץ הגלויות, נכון? שיבת ציון. אם כן, מה זה המשיח לפי הרמב״ם? קיבוץ הגלויות. זאת פעולה, פעולה של הגירה בעצם. עכשיו, כמובן שזה קשור למלך המשיח, כי כדי לבצע דבר כזה צריכה להיות אישיות פוליטית שיש לה כוח לעשות את זה. לכן הרמב״ם אומר, מכאן שיש פה מלך המשיח. אבל מעניין שהפונקציה שהמשיח ממלא איננה פונקציה מיסטית, לא פונקציה דתית, אלא פונקציה פוליטית. כן. יפה. לפי זה עזרא ונחמיה היו בהחלט מועמדים להיות המבצעים של הידיעות ימות המשיח. אלא מה? שקיבוץ הגלויות בימי עזרא ונחמיה היה פושטי כזה. לא, רוב העם נשאר בגלות, והיה איזה מקדשון, והייתה, היה שליטה של הפרסים עלינו. אז זה היה בכאילו כזה. אבל זה היה מועמד טוב. הרי רואים שהנביאים שם דיברו על זרובבל בן שאלתיאל, מצאצאי בית דוד, בתור המשיח. הוא יכול היה להיות. זה אפשרות אחת. כן, מה אתה אומר?
האם אפשר לומר לנסיקים האלה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות את הכל ואנחנו לא עושים שום דבר?
אפשר היה להגיד את זה, כן? כלומר, מכאן שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות את הכל ואנחנו לא עושים כלום, כפי שיש כאלה שכתבו שהפעולה הזאת, הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו, הקדוש ברוך הוא זה שיקבץ אותנו, אף אחד אחר. נכון, היה אפשר להגיד את זה. אבל זה לא נכון. זה לא נכון מסיבה פשוטה. שהפעולה הפוליטית איננה ניסית. פה לא כתוב שיש נס. נכון? כן, אבל שים לב, בהתחלה כתוב ושב השם את שבותיך. מה זה את? יחד עם. זה פעולה שנעשית יחד עם. כן. דבר נוסף, עוד שני מקומות שהרמב״ם מביא שמוזכר המשיח, כן? למה לא לראות בקורש את המשיח? כן, הנביא ישעיהו אמר, האומר לקורש משיחי הוא יבנה את ביתי. כתוב בפורש, שקורש קיבל את התואר משיח על ידי הנביא ישעיהו. זאת אומרת, זה בהחלט מצטרף. זאת אומרת, המושג המשיחי צריך להשתחרר מן המיקוד באישיות אחת פלאית, סוג של הרי פוטר וכדומה. כן, כלומר, מדובר במהלך פוליטי כולל, וכל אלה שפועלים במהלך הזה, אפשר לקרוא להם משיח. בוודאי שיחד עם זה צריכה לקום מלכות בית דוד, ואז זה מתרכז בסופו של דבר באדם אחד שאנחנו מעמידים אותו. כן? אנחנו מעמידים את השלטון, הרי שלטון בא מכוח ההסכמה של העם, לא בגלל שקופים את זה על העם. אז בהחלט קורש, משיח, כן? בהחלט כתוב.
אבל למה בסוף?
אפילו גוי, גוי משיח, פס, מדהים. כן?
אבל למה בסוף לא כך? הרי אמרת שהיה שם מישהו בית דוד, אני לא זוכר
שם. זרובבל.
כן.
זרובבל היה מבדם. כי לא באו. זה בדיוק העניין, זה הוכחה למה שדוקטור בן סושן שאל. כן? האם זה צריך לבוא על ידינו או על יד הקדוש ברוך הוא? עצם זה שזה לא הצליח, זה סימן שזה תלוי בנו. ברור? זרובבל הוא בסדר גמור, אבל העם לא רצה לבוא. העם לא בא. עזרא ונחמיה קראו להם, בואו, לא באו. איך כתוב באותה תקופה, נאמר, איש יהודי היה בשושן הבירה, מה הוא עושה שם? למה הוא לא עם כולם בירושלים? בסדר? זאת אומרת, יש פסוק בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי תמתי, שראשי נמלטה על קבוצותיי, רסיסי לילה. אומר המדרש, מובא גם בכוזרי, מה זה אני ישנה בגלות? ליבי ער שעדיין יש נביאים. כן, בימי בית שני, בין בית ראשון לבית שני, היו עדיין נביאים. כל דודי דופק על ידי קורש, ועל ידי עזרא ונחמיה, שאומרים תבואו. פתחי לי אחותי רעייתי, שראשי נמלטל, שהשכינה נמצאת בחוץ, רוצה להיכנס לביתה. מה עונה רעיה? פשצתי את כותנתי, איך החיל בשינה? מה, לקום מהמיטה עכשיו? רחצתי את רגליי, איך החלת נפם? הרי פעם לא היו מרצפות כמו אצלנו, הייתה אדמה דחוסה. אז אדם לפני שהיה נכנס למיטה היה רוחץ את הרגליים. ברגע שאדם יוצא מהמיטה הוא צריך עוד פעם לטנף את הרגליים. איך אחת הנפן? אז התעכבו. דודי שלח ידו מן החור. מה זה החור? יש חלונות קטנים. בימי קדם לא תמיד היה חלון כמו אצלנו, היה חור בקיר. שאפשר דרכו לשלוח את היד. כן? שנדע מי אתה, תראה את היד. כן? אז דודי... אשנבים, כן, זה משהו כזה. כן, דודי שלח ידו מן החור. זאת אומרת שהתחילה השכינה לחזור לארץ ישראל, ומאי המו עליו. פתאום הראיה אומרת, טוב, אז אולי באמת כן כדאי לזוז. אז קמתי אני לפתוח לדודי. וידיי נטפו מור. ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. כמה דאווינים, יאללה, תפתחי כבר. תראי לה לחשוב, הידיים, מניקור פה, שם וזה. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק, עבר. כן? מאוחר מדי, הוא התייאש, הלך. זה בית שני, ככה מסביר רבי יהודה הלוי. כן. ברוך השם, בדור שלנו, אמנם היו הרבה צרות, הייתה שואה וכו', אבל בסוף באנו. היום אנחנו לקראת מצב שבו רוב עם ישראל יהיה בארץ. תוך 10 שנים, זהו. אוטוטו. האם יש בית דוד? למה לא? בית דוד? יש אפילו אתר באינטרנט של צאצאי בית דוד. אתה יודע את זה? יש כאלה שיש להם הוכחות, כן, כן. אז צריך להוכיח, בסדר, נסתדר. נביא הוכחות, נדון, נביא. אם אתה מביא נביא. נביא בא ואומר, פלוני הוא מבית דוד, בסדר?
אבל אין נביאים.
אין נסדר. נקים נביאים. כלומר, אנחנו באנו לכאן כדי לשנות משהו בעולם. בין היתר, לחדש את התרבות הנבואית. אז עוד לא, בסדר, לאט לאט. עובדים על זה. כן? חלק מהעבודה על זה, זה בין היתר, כל החברה הישראלית כולה, על כל אגפיה, היא עוסקת בדבר הזה, באופן סמוי. כבוד הראש. בקצה השמיים, הרב הסביר בספר בראשית, כי בכל מקום שכתוב השמיים, הכוונה היא עולם הערכים. אז מדוע לא כתב כאן קצה הארץ? תשובה. שאלה יפה, נכון? תשובה. השמיים זה חוץ לארץ. שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שאל הילד בגן, ומתי ברא חוץ לארץ? אז חוץ לארץ זה השמיים. והראיה, כשאתם נוסעים לחוץ לארץ, אתם טסים. אבל יש ראיה. השמיים, כתוב בפרשת תולדות, אברהם אומר לעבדו, סימנה ידך תחת ירחי ואשביעך בשם, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת האישה לבני משם. ואומר עבד, אולי לא תובע האישה ללכת אחריי, השב אשיב את מנחה אל הארץ אשר יצאת משם. ואומר אברהם אל עבדו, ישמע לך, פן תשב את בני שמה. השם, אלוהי השמיים, אשר, אשר לקחני מבית אבי, ומארץ מולדתי, הוא ישלח מלאכו לפניך. אז בהתחלה הוא אומר, אני משביעך בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. בסוף הוא אומר לו, השם אלוהי השמיים, ולא אומר אלוהי הארץ. מדוע? כי בפסוק הראשון, אברהם מתאר את עצמו כיושב בארץ ישראל. אז הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי הארץ. אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אבל כשהוא אומר לו, השם שלקח אותי מבית אבי, אז אברהם מתאר את עצמו כיושב בחוץ לארץ. אז מי הוא הקדוש ברוך הוא שם? אלוהי השמיים, ולא אלוהי הארץ. אם כן, כשאומרים השמיים, הכוונה לחוץ לארץ. עכשיו, מדוע? בגלל שהשמיים זה המקום התיאורטי. והארץ זה המקום של המימוש, מה שאמרת, הערכים, מימוש הערכים. כל זמן שאנחנו בחוץ לארץ, אנחנו בעולם של תיאוריה של היהדות. זאת יהדות לקראת מימוש, לא יהדות ממומשת. לכן, מבחינתנו, זה השמיים. כן. יפה. לא, לא. אם כך, הרצל ודוד בן גוריון הם מלכי המשיח? הרב קוק אמר על הרצל שהוא עקבה דמשיח בן יוסף. זאת אומרת, צד, יש לו שייכות. גם דוד בן גוריון, ודאי. הוא פועל את הפעולה הזאת. האם הוא המשיח המיוחל? ודאי שלא. יש לו הרבה בעיות לדוד בן גוריון. איך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ח עמוד ב', דף צדיק זין עמוד ב'? אמר רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. הביטוי אחר אצל חז"ל הוא ביטוי קשה. כן, מה זה אחר אצל חז"ל? אפיקורוס, כופר, נכון? אז הקדוש ברוך הוא יעמיד להם לישראל דוד אחר. הרעיון שקיבוץ הגלויות הוא המשיח מעניין, אך לאורך כל הדורות התפיסה הייתה שמלך המשיח הוא אדם ולא תהליך. ודאי שמלך המשיח הוא אדם, אבל מעולם היהדות לא מקדה את אמונת הגאולה באדם. דוגמה לכך, משל, ברור שמי שהוציא אותנו ממצרים היה אדם ששמו משה בן עמרם. יש לנו לילה אחד בשנה שבו אנחנו מדברים הרבה על יציאת מצרים, לא מזכירים את משה. מדוע? כי התהליך של הגאולה הוא תהליך קולקטיבי. זה שזה נעשה על ידי מישהו, זה פשיטה, הרי על ידי מי יעשה? על ידי עננים? לא, על ידי אדם. רק שהאדם הזה הוא לא מה שחשוב. האדם הוא תולדה של התהליך. כך שאין שום סתירה בין מה שאתה קורא, התפיסה שהייתה לאורך כל הדורות, לבין מה שאני אומר, זה ממש אותו הדבר. ערב רב אמרו, כן, ערב רב אמרו, האיש משה אשר אלינו מארץ מצרים. הערב רב שהם נטייה אלילית, ברור. טוב, שלום כבוד הרב. אם כך, אז גם בימינו, אנו, קיבוץ גלויות הוא לא משמעותי, היות ורוב העם עדיין בגלות. מה פתאום? בימינו קיבוץ הגלויות הוא משמעותי, בגלל שיושבי ארץ ישראל, הם לא רק נמצאים בארץ, אלא הם השיבו את המלכות. ברגע ששבה המלכות, אז ההיסטוריה של עם ישראל היא כאן ולא שם. שלום, אם כך, אוי, מעניין פה, הוא כתב איזה מין משחק מילים לגבי השמו. הוא כתב משיח על פי תומו, אבל הוא לא מתכוון משיח על פי תומו, לא יודע. טוב, אם כך, אז בעם ישראל יש הרבה משיחים. איכן התורה דיברה על משיח אחרון? כן, כלומר, אם זה כך, אז איפה המלך המשיח? אז בשביל זה יש לנו עוד שני מקורות שמביא הרמב״ם בעצמו. כן, מלבד המקור הזה, הוא מביא עוד שניים. האחד בפרשת בלק. מכירים את הפרשה הזאת? פרשה של השבוע. שם כתוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. אומר הרמב״ם, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח שעומד תחתיו מבניו. והוא מחץ פעתי מואב, זה דוד, שנאמר ויח את מואב, וקרקר כל בני שת, זה מלך המשיח שימלוך על העולם כולו. אז אם כך אומר הרמב״ם, הנה אתה רואה שמדברים על אישיות שהיא המשך של בית דוד, והיא מולכת בעולם. כן. שבט זה מלשון שלטון. לא יסור שבט מיהודה. מה זה שבט? זה מלשון שלטון. כן, בימי קדם, בתקופה המצרית העתיקה, הסמל של המלכות לא היה הכתר, אלא השבט שביד. כן. כן, זה המקור השני. שימו לב שגם במקור השני שמביא הרמב״ם, מדובר פה לא על פעולה של קיבוץ גלויות, אלא על פעולה של מלחמה. המאפיין של המשיח הוא מאפיין צבאי. והמאפיין השלישי זה במקור השלישי שמביא הרמב״ם. מהו המקור השלישי? ערי מקלט. שהתורה ציוותה שצריך להקים ערי מקלט, נכון? שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, ועוד שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המערבי. והתורה אומרת, וכי ירחיב השם את גבוליך כאשר דיבר לך, ונתן לך את כל הארץ אשר נשבע לאבותיך, ויספת לך שלוש ערים על השלוש האלה. כלומר, צריך בסוף 9 ערי מקלט. זה קרה? אומר הרמב״ם, זה מעולם לא קרה. מעולם לא קרה שאוספנו עוד 3 ערי מקלט. והכתוב לא דיבר לתוהו. אם כן, יהיה מלך המשיח. מה זה קשור? ערי מקלט, מלך המשיח? מדובר שמה על התפשטות גיאוגרפית, הרחבת הגבולות. כלומר, לפי הרמב״ם, המאפיין השלישי של המשיח הוא ההתפשטות הגיאוגרפית. אז אם כן מדובר על קיבוץ גלויות, מלכות, גיאוגרפיה. תיקון חברתי שמה? הרי מקלט זה אומר שיש רוצחים בישראל. זה לא תיקון חברתי. מטפלים בהם, בסדר, אבל יש רציחה. כן, אבל מעניין מאוד שבשום מקום התורה לא דיברה על המשיח בתור אישיות מיסטית או דתית. אז ברור שאנחנו רואים על פי הנביאים שאותו מלך גם יהיה תלמיד חכם וגם אפילו יהיה נביא, אבל זאת לא הפונקציה שמגדירה אותו כמשיח. מה שמגדיר אותו כמשיח זה העוצמה הפוליטית שלו. בסדר? שהוא יודע להפעיל את הסוכנות היהודית, להביא לא רק את זכאי העלייה אלא גם את היהודים, ו... בסוף הוא גם סוגר את הסוכנות. גמר, אין. הוא פועל במחלקת ההתיישבות. כן? במקום מועצת ישע, יש מועצת חלב ורבת עמון. בקיצור, מטפלים. שמה, בהתיישבות, איפה שצריך. כן.
למה, אם אני לא טועה, הפרושים לא הסכימו לקבל את החשמונאים?
אז זה בדיוק העניין. החשמונאים הלכו בכיוון אחר לגמרי. החשמונאים רצו להעמיד יסוד דתי בראש המדינה. אמרו, אנחנו כהנים, עוסקים בפולחן, כהנים גדולים. והפולחן, בעלי הפולחן, הם שצריכים לנהל את המדינה. אמרו להם הרבנים, רגע, אתם בכלל לא בעניינים. הפכתם את המדינה לבית כנסת מורחב, מועצה הדתית. בשביל זה החזרנו מלכות. בואו. אגב, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. מלכי בית חשמונאי, שהיו צדיקים, משהו חבל על הזמן. תוך כמה דורות הפכו לרשעים. למה הם הפכו לרשעים? לא בגלל שהם היו עם יצר הרע. הם הפכו לרשעים בגלל שהם לא ידעו איך מנהלים מדינה. מי יודע איך מנהלים מדינה? היוונים יודעים. אז הם ילמדו אותך איך מנהלים מדינה יוונית. ברור?
גם מדינה יוונית אצל היוונים זה משחית.
זה בדיוק העניין. זה הרי דור ראשון, שמות יפים, שמות מתוקים. מתתיהו, יהודה, שמעון, אלעזר, יונתן, יוחנן, שמות. דור הבא, יהודה, אריסטובולוס. יהודה ראשון. עוד דור, אלכסנדר ינאי. השם היווני ראשון. אחר כך, הורקנוס, אריסטובולוס, אנטיגונוס. זהו, נגמר. בסדר? זה מדהים מה שקרה שם. כן. והטעות ההפוכה היא הטעות של בן גוריון, שהוא חשב שהמדינה היא כל כולה בנויה על יסוד החול. גם הטעות שלו. כן? על יסוד החול. על כל פנים, יש פה הגדרה מדינית. מעניין, היה פעם יהודי אחד לפני בערך קצת פחות מ-2000 שנה, הלך לרבנים. אמר, אתם הרבנים, הוא הלך לחכמי הסנהדרין, לא סתם אנשים. הוא אמר, אתם הרבנים, רוצים שיבוא בן דוד כדי לגאול אתכם מן העול הרומאי. ואני לא באתי בשביל זה. אני באתי בשביל לגאול את הנשמות. אמרו לו הרבנים, מעניין, אבל זה לא ביהדות, אתה יודע? אתה בחוץ. זה... ככה זה נפרד. אין? היהדות מהנצרות, זה נפרד על הרקע הזה. האם המשיחיות היא קודם כל פוליטית? כמובן שעל יסוד הפוליטי הזה יש מדרגות רוחניות גדולות שבאות. אבל היא קודם כל פוליטית. זאת אגב הסיבה שעם ישראל האמין בשבתאי צבי בזמנו. כן, מעטים היו כאלה שידעו מה השטויות שהוא עושה בחוג של המקורבים אליו. הוא עשה שטויות גדולות. אבל מה הם ידעו? מה העם היהודי בכללו ידע על שבתאי צבי? אמרו, יש איזה בן אדם שפועל עכשיו אצל הסולטן הטורקי להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. הוא המשיח, זה מה שהם חשבו. הוא נכשל, בסדר, אז הוא לא. כל הבעיות המיסטיות המבולבלות מאוד שהיו לו, לא עניינו אף אחד, רק כמה יחידים מסביב לו. כן? כן. מה? הרצל לא נכשל. הוא אמר, בבאזל הקמתי את מדינת היהודים. אם הייתי אומר את זה ברבים, היו כולם צוחקים עליי. בעוד 5 שנים, אולי, בעוד 50 שנה, לבטח, כולם ידעו שצדקתי. 50 שנה אחרי זה קמה המדינה. אז הוא צדק? מה? לא בימי חייב, גם בימי משה, אתה יודע? גם משה נכשל. הוא לא הגיע לארץ.
לא, אבל אנחנו שלא תייחס את ההצלחה של שבתאי צבי, זאת אומרת, את ההצלחה של הרצל לשבתאי צבי.
לא, פשוט מאוד, כי שבתאי צבי נכשל טוטל. זאת אומרת, לא רק שהוא לא החזיר את עם ישראל לארץ, הוא גרם לנסיגה ביסוד, בתהליך המשיחי. מכאן ואילך, היהודים השתיקו את כל הרעיון של גאולה. מכאן ואילך זה ממש נגמר. טוב. נכון, בהתנגדות לציונות הייתה מעורבת גם, היה מעורב גם חשש מהתחדשות השבתאות. או של הקישון.
השבתאות אז כביכול רובם היו ציונים.
טוב, הלאה. שלום, אולי בגלל זה היהדות הגלותית עוסקת בעניינים הרוחניים, ענייני השמיים. ואילו היהדות של הארץ עוסקת בהתיישבות, ענייני הארץ. נכון. שלום הרב, מהי ההגדרה של מלכות? מה צריך להיות כדי שזה ייקרה כך? מלכות זה עצמאות מדינית. מה הגדרה של עצמאות מדינית לפי ההלכה? כל ישות פוליטית שיש לה מונופול על המטבע ועל הכוח הצבאי. וזה מדינת ישראל, היא בהחלט בכלל זה. היא לא מלוכה, המשטר הוא לא מלוכני, אבל יש ריבונות, קוראים לזה מלכות. כבוד הראש, אם כך, הגויים מתפללים לשמיים בלבד, זאת אומרת לעולם הערכים. זה נשמע טוב. אז למה האמת והצדק נעדרים שם בצורה קיצונית כל כך לעומת עם ישראל? קודם כל, הגויים מפלטים אל השמיים, זה נכון. איך אמר הגאון מבילנה? הנשמות של הגויים באות מן השמיים. והנשמות של ישראל מן הארץ. יותר גדול. עכשיו, זה שהגויים מבולבלים, זה בגלל שאנחנו לא מדריכים אותם. אנחנו צנועים, מפחדים לומר שיש לנו מה ללמד אותם. כן? אבל לא צריך לפחד, צריך להגיד להם את זה. כן, בבקשה.
נראה לי שהחשמונאים דווקא יש להם משהו במה שהם אמרו.
אתה מבין?
אבל שבשמואל, שהעם מבקש מלך,
כן.
אם אני לא חושב שמואל...
התנגד למלכות, כן.
גם אני חושב שהשם כאילו, יש איזשהו קטע שאפשר להבין שהוא כועס את זה, כי... הוא רוצה בעצם מלוכה ישירה של השם.
כן, אתה צודק, אבל זה נושא אחר. זאת אומרת, השאלה היא, מה צורת המשטר שצריכה להיות, האם צריכה להיות מלוכנית או בלי מלך, כן, או ישירות של השם, זה הדיון באמת מימי שמואל. אבל החשמונאים לא הלכו על זה, החשמונאים עשו את עצמם מלכים. כן, הם לא שהם התנגדו למלכות, הם לא רצו את מלכות בית דוד, רצו מלכות בית חשמונאי. כל ההבדל. טוב. טוב, איפה היינו? בואו נתקדם קצת. פסוק ה' ויביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והיטיבך והרבך מאבותיך. טוב, המשפט הזה, הביטוי מאבותיך, נושא בקרבו משמעות רצינית מאוד, אבל כי יש לזה השלכות לגבי האופי של מדינת ישראל לפי התלמוד הירושלמי, אבל מאחר והגענו אל המבזק, לא תהיה לנו ברירה אלא לעצור כאן. שלום.